אז אנחנו ראינו שהמשנה אמרה, הנזק והמזיק בתשלומים. אז אמרנו שבעצם זה לפי, יש מחלוקת בתשלומי חצי נזק, בתשלומי קרן תמה שהזיקה, האם זה קנס או ממון. רפאפה אמר שזה ממון, ורב הונא ברית רב ישוע אמר שזה קנס. אמרנו שההיגיון מאחורי רפאפה זה שבעצם אדם צריך בעצם לחשוש שהשור שלו ינגח, ולשמור את השור שלו שהוא לא יזיק בקרן. ואם הוא כן יזיק בקרן, אז הבעלים מבחינה הגיונית היו צריכים להיות אחראים לשלם את כל הנזק. התורה פטרה אותם בחצי, אז בעצם אנחנו אומרים שהתורה אמרה, חצי מהנזק ישלם בעל השור המזיק, וחצי מהנזק יספוג הנזק. זה דין ממונות, אז בגלל זה המשנה אומרת, הנזק והמזיק בתשלומים. לפי רב הונא ברית רב יהושע, אנחנו רואים שזה קנס. זאת אומרת שסתם ככה אני יכול לבנות על כך שהשור שלי לא יעשה הזק מתוך כעס עם כוונתו להזיק. הוא לא ייגח, וכשהשור כן נגח, אז זה יוצא דופן. בעצם ההיגיון היה אומר שאני לא יהיה אחראי לכזה נזק, אני לא הייתי צריך לחשוש לזה. התורה אמרה, אני רוצה שכן תשמור, אני אקנוס אותך אם כן. זה לא ממון, זה לא שהיית צריך לחשוש מעיקר הדין, אבל התורה נתנה קנס כזה הרתעה. פה הגמרא אומרת, דקנצי כי היכי דלינטרי. אז התורה נתנה קנס כדי שתשמור. היה הצד לומר, אז בוא נמשיך את הסבב. אז עכשיו שלא שמרת והתורה רצתה שתשמור, למה התורה רצתה שתשמור? אז אנחנו אומרים שיש פה איזשהו איזון. מצד אחד, ההיגיון אומר שאתה לא צריך לחשוש שהיא תיגח. מצד שני, התורה אמרה, אני רוצה שתשמור מעבר, אז אני אשים כנס, והכנס הוא הרתעה, הכנס הוא כדי שכן תשמור. אז בעצם מה אני אומר? בעצם מצד ההיגיון לא היית צריך שלם כלום. התורה חייבה אותך את הכנס בעצם כעונש. אז זה שהנזק רק מקבל חצי נזק, זה לא נחשב שהוא סופג חצי. אם היה יורד ברד מהשמיים ואש מתלקחת בתוך הברד, וזה היה הורג את השור שלו. אז בסדר, זה קורה. זה לא נקרא שהוא ספג את הנזק, זה חלק ממה שקורה בעולם. אז הבהמה מתה, ואם היא הייתה מתה מתקף לב, בסדר, זה קורה. אותו דבר עם השור שלי נוגח את השור שלו. זה קורה, זה כמו התקף לב שהיה לבהמה. אלא מה? התורה קנצה אותי, אז הוא צריך להיות שמח, הוא זכה בחצי. חצי התורה חיסתה לו. אם יש התקף לב, אף אחד לא היה משלם לו חצי בהמה. כשהשור שלי נגח את השור שלו, בכל זאת התורה קנצה אותי לשלם את החצי נזק. זה לא נחשב שהוא ספג חצי מהנזק, זה נחשב שהוא זכה שחיסו לו חצי מהנזק. אלא מה? לפי רב הונא ברית רב יהושע, שהוא אומר שזה קנס, אז מה כוונת המשנה כשהיא אומרת שגם הנזק סופג חלק מהתשלומים? הכוונה היא לפחת נבלה, שכשהבהמה מתה, אז אני משלם לנזק חצי נזק לפי השווי של הבהמה באותו רגע. דהיינו, אם הבהמה בחיה הייתה שווה 1,000 זוז, וכשהיא מתה היא רק שווה 300 זוז, וכשעובר שעה שהיא יושבת בשמש, עד שהוא מגיע למכור אותה, היא כבר שווה רק 200 זוז. אני מחשב כאילו הבהמה שלי יזיקה 700 זוז. אני אומר לו, כשהיא הרגה אותה, היא ירדה מערך של 1,000 ל-300. זה שעכשיו היא רק שווה 200, זה בעיה שלך, זה פחת נבלה. אז אני משלם חצי נזק של ה-700. את הפחת נבלה, את המאה הזה שמטבע הדברים הוא יפסיד, את זה סופג הנזק, ועל זה המשנה אמרה שהנזק והמזיק בתשלומין, שיש השתתפות שניהם. המזיק הוא משלם את הכנס של חצי נזק. הנזק הוא סופג את פחת נבלה. פה עצרנו. שאלה הגמרא, פחת נבלה, אנחנו שתי שורות לפני שהשורות נהיות רחבות. פחת נבלה, התנא לרישא, הרי במשנה הקודמת שנינו שהמשנה אמרה תשלומי נזק. כשהזיק חב המזיק לשלם תשלומי נזק במתה בארץ, ואנחנו דייקנו במשנה הקודמת למה כתוב תשלומי נזק, מלמד שהבעלים מטפלים בנבלה, שבעצם הבעלים אחראים לפחת נבלה. המשנה הראשונה כבר לימדה אותי את הדין הזה, למה המשנה הזו הייתה צריכה ללמד אותי את זה. עונה הגמרא, חדה בתם, חדה במועד. וצריכה, משנה אחת לימדה אותי את הדין, שהנזק סופג פחת נבלה, כשהשור הנוגח היה תם. ומשנה שנייה לימדה אותי שהנזק סופג פחת נבלה, כשהשור היה מועד. אומרת הגמרא ככה וצריכה. דיש מינן טעם, הייתי חושב שהסיבה שהמזיק לא צריך לספוג את זה, משום דאקתי לא יעד, במשלו לא מועדת לאיזה כזה. אבל מועד, אבל אם היית שואל אותי מי צריך לספוג את הפחת נבלה במציאות של מועד, אימא לא, הייתי אומר אולי לא, אולי באמת המזיק צריך לספוג את זה. הבהמה שלא הרגה בהמה, כשהיא הרגה את הבהמה, הבהמה הלכה משווי של 1,000 ל-300, עכשיו עד שאנחנו מוכרים אותה בבית דין, ירדה לשווי של 200, שהוא ישלם 800, הבהמה שלא מועדת, הוא היה צריך לשמור אותה. אז במועד אימא לא, אז בגלל זה המשנה הייתה צריכה למד אותי גם מועד, שגם במועד הניזק סופג את הפחת נבלה. ויש מינן מועד, הייתי אומר, משום דקה משלם כולי, אולי הסיבה שאני זק סופג את הפחת נבילה הזה, כי אני אומר, תראה, את השאר, המזיק משלם. הרי הבהמה הלכה משווי של 1,000 ל-300 ברגע. אחר כך היא ירדה לשווי של 200, אז המזיק ישלם את ה-700. אז המאה אני מפיל על הניזק. אבל טעם שהניזק בין כה וכה סופג את חצי מהנזק, אימא לא, הייתי אומר, אולי שם הוא לא צריך לספוג את הפחת נבילה, צריך, אז אני כן צריך את הדין הזה, התורה כן הייתה צריכה ללמד אותי שהניזק סופג את הפחת נבלה גם במציאות של טעם וגם במציאות של מועד. אומרת הגמרא, תשמע, בוא ותשמע הוכחה שאני מביא מברייתא מוסמכת, שכתוב בברייתא ככה, מה בין טעם למועד שהטעם משלם חצי נזק מגופו, ומועד משלם נזק שלם מן העלייה. הטעם קודם כל משלם חצי נזק, שנית יש מקסימום, הוא לא ישלם יותר מהשווי של הבהמה המזיקה, הוא משלם מגופו. התורה אומרת, וחצו את כספו וגם את המת יחצון. אז אנחנו אומרים, הוא צריך לשלם חצי נזק, מקסימום שווי של השור. דהיינו, אם לי יש שור שהוא שווה 100 זוז, והוא הרג שור ששווה 1,000 זוז, עכשיו אני צריך לשלם את הנזק. אני אומר, אני לא אשלם יותר מ-100 זוז שהשור שלי שווה. אני משלם מגופו. התורה לימדה אותי דין מיוחד בשור טעם, שלא משלמים יותר מהשווי של השור. מה שאין כן מועד, שאני צריך לשלם נזק שלם, וגם אם הבהמה שהזיקה היא לא שווה את הנזק הזה, עדיין אז הוא צריך לקחת מהכסף שלו ולהשלים את זה. אז אלה שתי הבדלים בין טעם למועד. ואם איתה, אם באמת הטעם הוא כנס לעומת המועד שהוא ממון, לתנינה מיה, אז הברייתא הייתה צריכה גם לשנות, טעם אינו משלם על פי עצמו, מועד משלם על פי עצמו. הרי אם טעם הוא כנס, אז כנס אמרנו מודה בכנס פטור. אז הטעם כשהבהמה שלו הייתה טמאה והזיקה, אז אם הוא מודה בכנס הוא היה צריך להיות פטור. אז הברייתא הייתה צריכה לשנות גם את ההבדל הזה, שהמועד גם אם הוא יודה בזה הוא ישלם, כי זה ממון, מה שאין כן הכנס. אז זה קושיה על רב הונא ברי דרב יהושע, שאמר שהתשלומי חצי נזק של הכנס, של הטעם הם כנס. עונה הגמרא, תנא ושיער, הנה חינמי. באמת יכולנו לשנות את זה בברייתא, רק שהתנא לא מנע את כל ההבדלים. מה ישיער דהי שיער? הרי זה לא דרכו של התנא להותיר רק דבר אחד. אם היה רק דבר אחד, אז כללית הוא היה אומר את זה. אז צריך לומר שיש לפחות שני דברים שהוא לא מנע במשנה. אז תיתן לי מה הדבר האחר שהוא לא מנע במשנה? עונה הגמרא, שיער חצי כופר, שאם בהמה מועדת הרגה בן אדם, אז משלמים כופר. אם בהמה טמאה הרגה בן אדם, אז יש לנו מחלוקת, האם משלמים חצי כופר או לא. הגמרא נוקטת עכשיו בפשטות שמשלמים חצי כופר. אז הגמרא אומרת, הברייתא לא שנתה את ההבדל הזה בין טעם למועד, שטעם משלם חצי כופר כשהבהמה הרגה בן אדם, ומועד משלם כופר שלם. אומרת הגמרא, אם משום חצי כופר לאו שיעורו, המאני רבי יוסי הגלילי, דאמר טעם משלם חצי כופר. אומרת הגמרא, זה לא שיעור. אז הגמרא עונה לו, זה כן שיעור. כי מי ששנה את המשנה זה רבי יוסי הגלילי, שהוא באמת סובר שטעם משלם חצי כופר. ואז זה כן שיעור. אז סליחה. אם טעם משלם חצי כופר, אז אני כבר אמרתי שהוא משלם חצי נזק, ומועד משלם נזק שלם. הגמרא יצאה מתוך נקודת הנחה שחצי כופר זה שיורה. עכשיו הגמרא אומרת שרבי יוסי, אם התנה של המשנה זה רבי יוסי הגלילי, אם התנה של המשנה זה רבי יוסי הגלילי שהוא סובר שתם משלם חצי כופר, אז אני אומר לא, זה חלק מהשיטה שלו של חצי נזק. כמו שיש חצי נזק, כך יש את זה. אני לא מבין למה אם זה רבי יוסי הגלילי, אז זה לא שיעור. ואם זה לא היה רבי יוסי הגלילי, אז זה כן שיעור. אני לא יודע. אני לא מבין כאילו מה פה היה שקלה וטריה. בהתחלה הגמרא אמרה, זה שיעור. אז הגמרא אומרת, לא, זה לא שיעור. בגלל שזה התנה יהיה רבי יוסי הגלילי, וזה הסברה שלו. אבל ככה רש"י מסביר את הגמרא. תשמע. אנחנו עדיין מנסים להביא הוכחה. אתם איתי? כן.
אני משתדל.
אוקיי.
אני מעדיף שנמשיך לסוגיה הבאה.
בסדר, תראו.
אני משתדל להיות מוכן.
בסדר, אז לפחות נסיים עד המשנה. תשמע. מה? להתקדם?
כן,
בסדר. בסדר. אנחנו באמצע לנסות להוכיח האם חצי נזק זה כנס או ממון. אז הגמרא מביאה עוד הוכחה. דרך אגב, במה שהתקשינו בהמני, שווה לראות את התוספותים פה, זה קצת מסובך התשובה של הגמרא פה. והגמרא אומרת, אם זה חצי כופר, זה לא שיעור, כי אז רבי יוסי הגלילי. ואם זה רבי יוסי הגלילי, אז זה יהיה כלול בחצי נזק. למה? זה פה צריך קצת ביור. כאילו, למה בהווה אמינא סברנו שזה כן שיעור? כי בהווה אמינא אמרנו, זה לא רבי יוסי הגלילי. אם זה לא רבי יוסי הגלילי, אז זה חידוש שהתנה יסבור שתם משלם חצי כופר. אם זה רבי יוסי הגלילי, אז זה ברור וזה כלול בחצי נזק שהוא משלם. זה נראה לי הכיוון, אבל זה עדיין צריך הסבר יותר עמוק. כאילו, למה אני אומר שברגע שזה רבי יוסי הגלילי, זה מובן מאליו שהוא משלם חצי כופר, וזה כלול בזה שתם משלם חצי נזק. תשמע. המית שורי את פלוני, או שורו של פלוני. בן אדם בא לבית דין ואומר, תשמעו, השור שלי הרג בן אדם. או, השור שלי הרג שור של מישהו. הרי זה משלם על פי עצמו. אז למרות שהוא מודה בזה, הוא משלם. אז זה משמע שמודה, למרות שהוא מודה, הוא משלם, אז זה משמע שזה לא כנס, כאילו זה היה כנס, מודה בכנס פטור. אומרת הגמרא, מה אליו בטעם? אתה תאמר לי שמדובר פה על שור טעם, ואז זו הוכחה שכששור טעם הורג, התשלומים הם לא כנס. לא, במועד. אבל תמה, אני אומר לך שהברייתא דיברה על מועד, ואז לכולי עלמא, כשמועד הרג, אז זה ממון. כשהמועד הרג שור, הוא צריך לשלם ממון. אומרת הגמרא, אבל תמה, החינם מדין משלם על פי עצמו, מה תאמר לי? שמהברייתא הזה יוצא שבשור תם, הוא באמת לא ישלם על פי עצמו. אחי, יש לי בעיה. כי הברייתא ממשיכה ועושה חילוק כזה. הדתני סייפה המית שורי את עבדו של פלוני אין משלם על פי עצמו. הברייתא כאילו מראה, במקרה שהיא הרגה בן אדם או שור, אז הוא משלם על פי עצמו. במקרה שהבהמה הרגה עבד, אז הוא לא משלם על פי עצמו. למה אם רציתי להראות מקרה שהוא לא משלם על פי עצמו? הייתי צריך ללכת למציאות שהבהמה הרגה עבד, לבלוג וליתני בדידי, יכולתי לחלק באותו מקרה שאמרתי ברישה. יכולתי לומר ככה. זה שאמרתי שהמית שורי את פלוני, או שהמית שורי את השור, שהוא משלם על פי עצמו, במה דברים אמורים? במועד. אבל בטעם, אם אני הולך לפי הדעה שזה כנס, אז הברייתא יכלה לומר ככה, בטעם אינו משלם על פי עצמו, ובגלל זה, ולעשות את החילוק בזה, לעשות את החילוק בבהמה שהרגה עצמה. למה הברייתא הייתה צריכה להמשיך למקרה חדש כדי להראות לי מקרה שאינו משלם על פי עצמו? עונה גמרא, כולה במועד כמיירי. הברייתא רצתה לעשות חילוק כשהיא כל הזמן מדברת על שור מועד, אז בגלל זה היא לא רצתה לחלק אם זה מועד אז הוא משלם על פי עצמו, אם זה טעם הוא לא משלם על פי עצמו. הברייתא רצתה לדבר רק על שור מועד ולומר לי, בשור מועד יש מצויות שהוא משלם על פי עצמו, כשהוא הרג איש או שור, למרות שהוא מודה בהזק, הוא משלם, כי זה ממון, אבל אם הוא הרג עבד, אז זה כנס, אז הוא לא משלם על פי עצמו. הלאה, הוא נעמוד פה.
אני
איתך,
בסדר.
טוב. בנג'י? בנג'י כותב משהו?
יחד. יופי. אני בסדר, אבל אתה פשוט קצת... האם אני מרחף קצת, אז בגלל זה אני לא איתך. אבל בקרון אני בסדר,
לא עשיתי את
החיים.
בסדר, תשמע. בסדר, אמור. הגמרא מביאה עוד הוכחה. זה הכלל. כל המשלם יותר על מה שהזיק, אינו משלם על פי עצמו. הברייתא נותן לנו כלל, שזה בעצם שנוי במחלוקת, הברייתא בעצם נותן לנו כלל שהוא יגדיר לי מה זה כנס. אם הבן אדם משלם יותר ממה שהוא הזיק, אז למה הוא משלם יותר ממה שהוא הזיק? זה כנס. אז הוא לא משלם על פי עצמו. אם הוא יודע בזה, הוא לא יצטרך לשלם את הכנס. מי לאו, בוא נדייק מהברייתא, הפחות ממה שהזיק, אז הוא כן משלם על פי עצמו. דהיינו, חצי נזק ששורתם, הוא ישלם על פי עצמו. אומרת הגמרא, לא. זה לא שצריך לדייק את הברייתא. כשהברייתא אמרה, אם אתה משלם יותר על מה שהזיק, אז לא תשלם על פי עצמו, הכוונה היא לדייק, הכמה שהזיק משלם. אבל אם הוא סך הכל משלם משהו הזיק, אז הוא כן ישלם גם אם הוא מודה בזה. כי אז זה ממון. אבל פחות מי? החינמי, זה לא משלם. אם הוא משלם פחות, יכול להיות שאז זה גם כן כנס, והוא לא ישלם על פי עצמו. אומרת הגמרא, אי אחי, אם זה איך שצריך לדייק את הברייתא, הדתני זה הכלל כל המשלם יותר על מה שהזיק, אינו משלם על פי עצמו. למה הברייתא סגננה את זה ככה? ליטני זה הכלל, הברייתא הייתה צריכה לומר את הכלל אחרת. כל שאינו משלם כמו שהזיק, אז הוא לא משלם על פי עצמו. זה משמע פחות ומשמע יותר. אם כוונת הברייתא הייתה שגם כשזה פחות מהשווי הוא לא ישלם על פי עצמו, כי גם כשזה פחות מהשווי זה כנס, אז הברייתא הייתה צריכה לסגנין, זה ברגע שזה לא. זה אלא שווי, זה צריך להיות... זה צריך להיות שזה כנס והוא לא משלם על פי עצמו. הגמרא אומרת זו הוכחה מאוד טובה, תיובתא, והלכתא פלגא נזקא כנסא. הגמרא אומרת זה תיובתא, ובאמת ככה נפסוק שחצי נזק זה כנס, כי תיובתא והלכתא אין... שואלת הגמרא, סליחה, תיובתא והלכתא? הגמרא אומרת רגע, אמרת שזה תיובתא, זו הוכחה טובה. אז אם זו הוכחה טובה, אז זו הוכחה שחצי נזק הוא לא כנס. אז אתה אומר לי, הלכה היא שחצי נזק זה כן כנס. איך אתה אומר לי, אם זה תיובתא, אז מה אמרנו? הברייתא הרי אמרה, רק כשאתה משלם יותר מההזק, אז זה כנס. אז זו הוכחה שכשאתה משלם פחות מההזק זה לא כנס. אז זה תיובתא למאן דאמר שחצי נזק זה כנס. אז המסקנה של הגמרא זה הלכתא פלגא נזק כנסא, שזה כן כנס. אומרת הגמרא, איך אתה יכול לעשות כזה דבר? מצד אחד אתה אומר לי תיובתא, מצד שני אתה אומר לי הלכתא כמו הדשא, רגע אמרת תיובתא עליה. אומרת הגמרא, אין, באמת ככה אנחנו נעשה. תאימא מאי הוי תיובתא, למה באמת זה תיובתא? משום דלוקת אני כמו שהזיק. שהרי אמרנו שהמשנה הייתה צריכה להסתגנן אחרת. ו... אז זה היה משמע שזה גם כולל פחות, אבל בעצם זה לא כל כך היה טובה. למה? כי אם כן, בוא נקרא רשי רגע, משום דלא קטני כמה שהזיק, הלאב תיובתאי, דלא פסיקה לילה מתנה כמה שהזיק, התנה לא רוצה באמת לשנות את זה ככה, שכל שאינו משלם כמה שהזיק תלה ומשמע דה פחות אינו משלם על פי עצמו, כי אז באמת כמו שטענו היה משמע מהברייתא שגם כשהוא משלם פחות הוא לא ישלם על פי עצמו כשהוא מודה, כיוון דיקה חצי נזק צרורות ואינו משלם כמה שהזיק, ואפילו אחי משלם על פי עצמו דרך תגמיר לה דממון ההוא. אילו הברייתא הייתה שונה כמו שאנחנו טענו, אז הברייתא בעצם אומרת לי כלל, כל עוד שאתה לא משלם בדיוק כמו שהזקת זה כנס, עכשיו, אנחנו למדנו קודם שיש מציאות שהבהמה הזיקה על ידי צרורות, שהעיפה אבנים והזיקה, ויש לנו הלכה למשה מסיני שהיא משלמת חצי נזק, והחצי נזק הזה הוא ממונה, הוא לא כנס. בעצם הוא חייב לשלם נזק שלם, התורה פטרה אותו מחצי. אז זה ממון. אז אילו הברייתא הייתה אומרת, כמו שטענו, אז הברייתא הייתה בעצם אומרת לי שחצי נזק צרורות, אתה לא משלם כמו מה שהזקת, אז זה כנס, ולא משלם על פי עצמו, וזה לא נכון. אז הגמרא אומרת ככה, תימא מה היה בתיובתא משום דלא קטני כמו שהזיק. למה טענו שזה תיובתא? כי הברייתא לא אמרה איך שאנחנו רצינו שהיא תאמר, שכל שלא משלם כמו שהזיק. לא פסיק עלי. למה? כיוון די, זה בעצם לא הלכה פסוקה ככה, זה לא כל כך מוגדר. כיוון די כחצי נזק צרורות. תהילך את הגמיר אלא דממונה הוא, יש לנו מציאות שהוא לא משלם את ההזק. זה כשיש חצי נזק צורות, ושם יש לנו הלכה משם סיני, שהוא משלם חצי נזק, ובכל זאת זה ממון. משום אחי, לא קטני, בגלל זה הוא לא שנה את זה ככה. אומרת הגמרא. כן.
איך אתה גמיר, אז הלכה משם סיני?
איך אתה גמיר, אז הלכה משם סיני. כן, הלאה? נמשיך?
כן.
אומרת הגמרא. והשת אדם רתפלגה נזקה כנס. עכשיו שהגדרנו, הלכה. חצי נזק ששור תם עושה קרן זה כנס. היי כלבה דאכל אימרי. אם יש לנו כלב שאכל כבשים, זה לא נורמלי. ושונרה דאכלה תרנגולה. אם יש לנו חתול, שהוא אכל תרנגול. משונה הוא, אנחנו אומרים, זה לא הנורמה של החתולה, זה לא הנורמה של הכלב, אז זה תולדה של קרן, ולא מגבינן בבבל. אנחנו בבבל, שאין לנו סמיכה, אנחנו נחשבים בטין של הדיוטות, לא נוכל לגבות את זה. אז כל נזק של שור, ולא רק שור, אלא כל בהמה שתזיק באופן שהוא לא נורמלי, אנחנו לא נגבה את זה. אז פה יש לנו בעצם כללים לבתי דין עד היום הזה, שאין לנו סמיכה. אז אנחנו לא יכולים לגבות כנסות, כי אין לנו סמיכה בבבל וכל בית דין היום. והנימילי ברב רבי, זה רק אם התרנגול והכבש הוא גדול, אז כלב וחתול לא הורגים אותם כללית. אבל בזוטרי, אם הם קטנים, הוא חיו, זה כן הדרך. עכשיו אנחנו לא...
לא שהוא הרג.
אוקיי, לא, זה נקודה נכונה, אתה צודק. הוא אכל אותם. תראה, אני אמרתי להרוג, כי זה נראה לי שכלב כן אוכל בשר.
כן.
וחתול כן, אבל אתה אומר, אחלה פה זה לא בהכרח שהוא הרג, אתה צודק, צריך לעיין בזה. הלשון אחלה זה לא בהכרח איך שהוא הרג, אתה צודק, לא שמתי לב לזה.
אבל טוב, זה נגדר מזה, מה?
מה?
תקרא אישה ולא ימות. הוא הורג אותה,
ואוכל
אותה.
אבל תראה, רש"י אומר כמוני, ברב רבי, דאין דרך כלב וחתול להורגן. משמע רש"י, שרש"י גם למד שהקטע פה הוא ההריגה, לא האכילה. כלב אוכל בשר, אני לא יודע אם זה לא אוכל לאכול את הבשר. רש"י לומד שזה כן שהוא הרג אותם. אתה צודק, הלשון אחלה זה לא בהכרח שהוא הרג אותם. אבל הלשון שרשי זה כן שהוא הרג אותם. ועכשיו, זה הכל מבחינתנו. אנחנו כהבטין לא יכולים לעשות כלום. אבל, והיא תפיס, לא מפקינן מיני. בוא נאמר, הניזק תופס חפצים של המזיק, אנחנו לא יכולים להוציא לו את זה. אנחנו לא יכולים להתערב. זכותו לקחת את זה. אנחנו לא ניקח לו את זה מזה. והיא אמר, קיבו לי זימנה דאזלינה לארד ישראל. בוא נאמר, הוא לא תפס. אבל הוא אמר, תקבו לי זמן, אני רוצה ללכת איתו לבטן, אני התובע. כללית, כשאני תובע בן אדם, אז הנתבע, הוא בוחר את הבטן, אנחנו קובעים את הזמן. אני אומר לבטן בבבל, הוא לא רוצה לבוא איתי לארץ ישראל, איפה שידונו אותנו. אז בארץ ישראל עוד היו מוסמכים. בוא נאמר, הניזק אומר, תשמעו, אתם הבטין פה, תקבעו זמן שהוא צריך לבוא איתי לארץ ישראל. הוא לא יכול להישמת מהדין הזה לנצח. הוא חייב לי את הכסף, שיבוא איתי לארץ ישראל וידונו אותנו. אתם לא יכולים, אז שיבוא איתנו וידונו אותנו. אז אם הוא בא לבית דין ומבקש, תקבעו לי זמן שנלך יחד לארץ ישראל, קבין עלי. כן נקבע לו זמן. והיא לא אזיל, ואם הבן אדם המזיק לא הולך איתו, משנתין עלי. או שמים אותו בשמטה, שזה רמה ראשונית של נידוי. ובין כך, ובין כך, משמתין עלי, עד אנחנו, בין כה וכה, נשים אותו בשמטה, ברמה הראשונה של נידוי, גם בלי שהוא יתבע אותו לבוא לארץ ישראל, עד דמסלק הזיקה. עד שהוא מסלק את הדבר שמזיק. הרי יש לו כלב שהרג, יש לו חתול שהרג. החיות שלו להיפטר מהכלב והחתול האלה, הוא צריך להרוג אותם. עכשיו, כל עוד שהוא לא עושה את זה, הוא משאיר ברשותו דבר שהוא מזיק לרבים. אז אנחנו גם בלי התביעה של הנזק, אנחנו מודיעים למזיק, תתפטר מהמקור הזק שלך. ואם אתה לא, כל עוד שאתה לא מתפטר, אנחנו נשים אותך בשמטה. שהשמטה זה לא צחוק, שמטה זה שם מיטה. בעצם זה כללה שהבטין אומרים שפלוני ימות. שמטה זה דבר מאוד רציני. אז אנחנו מזהירים את הבן אדם. או תטפל במקור הזק, או שאנחנו נקלל אותך למוות. אומרת הגמרא, מה המקור לזה? מדרבי נתן. תתניא, רבי נתן אומר, מניין שלא יגדל אדם כלב רע בתוך ביתו, ולא יעמיד סולם רוע בתוך ביתו, תלמוד לומר, לא תשים דמים בביתך. יש לבן אדם אחריות לא להשאיר מקום הזק בבית שלו. עכשיו, יש אנשים שמתבלבלים מזה, הם אומרים, כל כלב אסור שיהיה בבית. לא נראה לי שזה נכון, לדוד המלך היו כלבים בבית. לא נראה לי שיש איסור של בן אדם יהיה כלב בבית. אולי על פי הקבלה אנשים מצטטים כל מיני דברים. אבל כלב רע, כלב שמפחיד אנשים. הגמרא מספרת שהייתה אישה, ראינו, אני חושב בקידושין, שהייתה אישה שכלב התחיל לנבוח עליה, והבעל הכלב אמר לה, אל תדאגי, יש לו שרשרת. היא אמרה לו, הכלב כבר הפחיד אותי ואני באמצע להפיל. הפיוס שלך תזרוק לקוצים, הוא לא שווה כלום. אז אנחנו אומרים, אסור, אסור לשים משהו אפילו שיפחיד אנשים. וודאי דבר שעלול להיות מקור הזק. לא תשים דמים בביתך, וזה דין, אנשים צריכים להיזהר עם זה, אנשים צריכים לקחת את זה ברצינות. אני פעם הייתי בכולל, לילה אחד בסוכות, והייתי צריך לזוז, אבל היה שם שקע פתוח. אז פחדתי, הילדים של החבר'ה שם מסתובבים שם, אמרתי, אני לא בטוח אם זה מדורית, אני עכשיו הבית שלי שאני אחראי, לא תשים דמים בביתך, אבל מאחר ואני לא בטוח, זה לפחות ספק דאורייתא, וגם אם זה לא הדין דאורייתא שלו, תשים דמים בביתך, זה ותאי דין ואהבת לרעך כמוך, וביליתי את החצי שעה לתקן את השקע שם. זה, בבית שלי, אם אני רואה שקע פתוח, אני לא עוזב לכולל, אני לא עוזב לתפילה בבוקר, מהדין דאורייתא הזה, לא תשים דמים בביתך. בן אדם נוח לו לבנות על כך, הילדים לא יכניסו אצבע, אף אחד לא ייפגע מזה. התורה אמרה לו, יש לנו איסור להשאיר דבר שעלול להזיק בבית. אפילו סולם רעוע. בן אדם יכול לומר, מי יתפס על זה? אני עוד אתקן את זה. יש איסור. הוא לא יכול להשאיר את זה בביתו. לא תשים דמים בביתך. טוב, אנחנו נמשיך במשנה מחר?
אני מתחילתי לקחת את המשנה, אם אתם חמקו אחות.
בנג'י, הוא רוצה להתקדם במשנה. אתה איתנו? יופי. המשנה אומרת ככה... חמישה תמין וחמישה מועדין. הבהמה אינה מועדת לא לגח בקרן ולא לגוף, לא לדחוף בגוף. כל אלה הם דברים שאני אומר הם תולדה של קרן. אז אם היא עושה אותם, זה לא נורמלי. אז אני אומר, אם היא תעשה ותזיק על ידי הדברים האלה, הוא ישלם חצי נזק, כי זה תולדה של קרן. אז הבהמה אינה מועדת לא לגח ולא לגוף, ולא לשוח, דיינו לנשוח, ולא לרבוץ, להתיישב ולשבור, ולא לבוט, ולא לתת בעיטה מתוך כעס בכוונה לשבור. אז אלה חמישה דברים שאני אומר, הם חמישה תמין. הבהמה נחשבת תמה, היא לא מועדת להם, זה כמו הנזק של קרן. עכשיו, מה עם החמישה מועדים? השן מועדת לאכול את הראוי לה. כל דבר שזה נורמלי שהשן תאכל, אז היא מועדת, היא תשלם נזק שלם. הרגל מועדת לשבור בדרך הילוכה. כל אלה, המשניות בהמשך, יאמרו לנו, מה אם השן אוכל משהו שהוא לא ראוי לה? אז זה כבר לא שן. מה אם הרגל שוברת, ראינו ברישה מתוך כעס? אמרנו ברישה, לישוך, זה גם על ידי שן. אבל פה היא מתכוונת להזיק, היא לא הולכת ליהנות מזה. זה לא מה שראוי לה. אז זה לא שן, זה קרן. השן מועדת לאכול את הראוי לה. זה יהיה תולדה של שן. הרגל מועדת לשבור בדרך הילוכה, תוך כדי ההליכה. ושור המועד, אם הוא נגח שלוש פעמים, אם הוא עשה אחד מהפעולות ברישה שלוש פעמים, נגח, נגף, רבץ, בעת, נשך, אז יש לך חמישה מועדים לשלם נזק שלם, כן?
אם הבהמה בעתה עם הרגל בכוונה, אז איזה נזק זה?
זה קרן.
האמת שאני אתמח אם נוכל לא פעם להגדיר את כל הנזקים האלה, ממש כאילו על המשנה הראשונה, לרענן קצת.
בסדר. כל שהיא עושה עם כוונה להזיק, וזה לא הנורמה שהיא תעשה, זה קרן. כל שהיא עושה להנעתה זה שן, והוא חייב רק ברשות הנזק. ברשות הרבים, אז אני צריך לשמוע על בהמה שלי, אבל זה לא אם היא אכלה פירות שלך, אז אני אומר, תשמור על הפירות, ברשות הרבים, אני אשמור על הבהמה, אתה תשמור על הפירות. רגל זה גם כן, רק ברשות הנזק. זכות הבהמה שלי לטייל ברשות הרבים. בור זה עומד במקומו והבן אדם בא אליו והוא ניזוק, ובור זה דווקא ברשות הרבים הוא חייב, ואש זה אנחנו עוד נלמד את הדינים של אש. אש זה המאפיין של אש, זה שהטבע עוזר לזה להתקדם, יש כוח אחר מעורב בו. מה? אני לא שומע.
מבעה
זה אושן או אדם המזיק. אז אנחנו אומרים, השן מועדת לאכול את הראוי לה, הרגל מועדת לשבר בדרך הולוכה, ושור המועד, ושור המזיק ברשות הנזק, הוא גם נחשב מועד, והאדם. אז אלה הם החמישה מועדים. מועד או לאכול, שן או רגל, או קרן, או ברשות הנזק גם אם הוא תם, או אדם. עכשיו, הזאב והארי והדוב והנמר והברדלס, והנחש, הרי אלו מועדים. עכשיו, שימו לב, המשנה לא מדברת איתי על בור ואש, גם הם מועדים. המשנה לא דנה בדברים שהם דומם או צומח. המשנה לא דנה בכוח של אש או בבור. המשנה דנה בבעלי חיים. אז המשנה אומרת לנו עכשיו, הזאב והארי והדוב והנמר והברדלס והנחש, הרי אלו מועדים. להם נשיכה זה לא כמו נשיכה של שור. זאת אומרת, זה הטבע שלהם לנשוך ולהזיק, זה מה שזאב עושה, זה מה שארי עושה, וכו'. אז ממילא אם לבן אדם יש זאב שהוא שומר בבית שלו, אם זה נשך מישהו, צריך לשלם את זה. אותו דבר עם כל השאר. רבי אלעזר אומר, בזמן שהם בני תרבות, אינן מועדים. אם בן אדם תרגל אותם או גידל אותם בבית, והם כמו הצצוע שלו, הם יודעים להתנהג בין בני אדם, אז הם לא מועדים, לא צריך לחשוב שיום אחד האריה הזה ינשוך אותו. והנחש מועד לעולם. הנחש אף פעם לא בן תרבות. תמיד הוא עלול לנשוך. שאר הבהמות, רבי אלעזר סובר, בן אדם יכול לתרבט אותם. אם הוא מגדל אותם בבית שלו, אז הם כבר לא מועדים להזיק, וכמובן, תנא קמא חולק. ונראה בעזרת שם את הגמרא על כל זה.